כללו של דבר. האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא התכליתי. על כן תמצא מאמרי חכמינו זכרונם לברכה רבים, כולם בסגנון אחד. מדמים העולם הזה למקום וזמן ההכנה. והעולם הבא למקום המנוחה ואכילת המוכן כבר. והוא מה שאמרו, העולם הזה דומה לפרוסדור, כמו שכתבתי למעלה. היום לעשותם ומחר לקבל את שכרה. מי שתלך בערב שבת יאכל בשבת, העולם הזה דומה ליבשה, העולם בא לים. כאלה רבים על זה הדרך. הוא מביא מאמרים מחז"ל שמראים שהעולם שלנו הוא עולם זמני. בפסקה הבאה הוא אומר, ותראה באמת, עכשיו, הפסקה הבאה בעצם אומר, אני לא צריך מאמרי חז"ל, זה גם סברה, זה גם היגיון לומר שהעולם שאנו חיים בתוכו זה העולם הזמני. איך? ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. לא יכול להיות ששם ברא אותי והעולם הזה זה סוף פסוק. אדם מת, נגמר הסיפור. לא יכול להיות. כי מה עם חיי האדם בעולם הזה? או מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? אם יש נותן בהם 70 שנה ועם גבורות 80 שנה ורובם עמל ועוול וכמה מיני צער וחוליים מכאובים וטרדות ואחר כל זה המוות אחד מיני אלף לא יימצא שירבה העולם לא הנאות ושלווה אמיתית וגם הוא אילו יגיע ל-100 שנה כבר עבר ובטל מן העולם. טוב, בואו נראה מה שלהתבונן בשתי הפסקאות האלה. הוא אומר ככה, כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אנחנו צריכים לחזור עוד פעם ולהסביר מה זה עולם הבא. מה זה עולם הבא? עולם הבא, באופן הפשוט מה מבין עם רפאל? שמה זה עולם הבא? עולם אחר שאדם מת בעולם הנשמות. ואז כשהוא אומר לי שהעולם הזה הוא זמני ועולם הבא, עולם הנשמות, זה הטרקלין, זה הארמון, זה הבית, אז בעצם מה אני אומר? שהעולם הזה הוא כלום. זה בעצם מה שיוצא פה. ולהמחיש את זה, ככה מספר על החפץ חיים, אנחנו יותר היה גדול הדור, ענקי הדור, ואחד מהעשירים, ארצות הברית, שבא לפולין, לבקר, מה אני יכול לתת לחפץ חיים? אז הבת של החפץ חיים, אז הוא גר באיזה דירת חדר, ככה, פשוטה, כמו כל הגדולי העולם האלה, שחיים מפשוט. ואז אותו עשיר, אמר לחפץ חיים, מה? אתה... יש לך דירה כזאת קטנה, אך, חפץ חיים. היה מגיע שלך איזה בית מחכות שצריך. וחפץ חיים ככה בתמימות, אמר להשאיר, תגיד לי, אתה השאיר, איפה ישנת את מבעלה? אבל זה בבית מלון. הוא אומר בבית מלון, מה היה לך? אומר, חדר. אז הוא אומר לו, השאיר כמוך, יש לו חדר אחד. היה מתאים שיהיה לך דירה, 5 חדרים. מה זאת אומרת חדר אחד? זה עשיר ולא, כבוד הרב, אני בבית שלי בארצות הברית, באמת יש לי דירה, לא 5 חדרים, 7 חדרים. פה אני אורח, במלון יש לי חדר אחד. אמר לך בצחיים, נכון, גם אני אורח בעולם הזה, יש לי חדר אחד. כשאני אגיע לעולם הבא, שם יהיה לי את כל החדרים. אז כשאתה אומר את המילים הבאות, זאת אומרת שבעולם הזה, העולם הזה הוא כלום. ככה יוצא. זה אם אני מסביר שעולם הבא משמעותו לעתיד לבוא. אני עוד נצא ככה לדשדש בנקודה הזאת. אז זה הסתכלות אחת. לפי ההסתכלות הזאת הגוף שלי הוא אפס, וגם העולם שאני חי בתוכו הוא אפס. אז כמה שתברח מזה זה יותר טוב. ככה יוצא מפה. אנחנו בעמוד ישות ב' כללו של דבר. כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אנחנו עכשיו רוצים להעמיק מה פירוש המילה עולם הבא. עולם הבא, לפי מה שמקובל בעיני העולם, עולם הבא זה עולם הנשמות. עכשיו, לפי זה כל ההמשך, שאומר לי שהעולם הזה הוא רק הכנה לעולם הבא, כשאומר לי שהעולם הזה הוא רק פרוסדור לקראת הטרקלין, אז כל אדם נורמלי רוצה לברוח כמה שיותר מהפרוזדור. זה כמו שאני אומר, זה טוב ככה, אנחנו זוכים לחזור על דברינו עוד פעם. בסדר, לא, לא, עוד פעם, כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצב העולם הזה, אלא בעבור מצב העולם הבא. ויש שתי הסתכלויות מה זה עולם הבא. שתי הסתכלות הרגילה, הנפוצה, שעולם הבא זה עולם הנשמות כשאדם מת. עכשיו, המשך הפסקה, דרדפו בעיניים, המשך הפסקה אומר לי שהעולם שלנו הוא פרוזדור לקראת התווכלים. עכשיו, במקום להשתמש במילים פרוזדור לקראת התווכלים, זה משתמש בשפה שלנו. אני צריך להגיע לתל אביב. הדרך לתל אביב זה באוטובוס. עכשיו, באוטובוס לא נוח לי באוטובוס. אני רוצה לישון, אני... לא, לא נוח לי. לכן אני משתדל כמה שהדרך תהיה פחותה יותר. אם יש לי אוטובוס שנוסע שעה וחצי, לעומת אוטובוס שנוסע חצי שעה, אני אסע באוטובוס של חצי שעה. ואם הייתה לי אפשרות לא לנסוע באוטובוס, גם זה לא הייתי עושה. הייתי אף במטוס. האמצעי הוא חסר כל משמעות. זה מה שכתוב, זה מה שיוצא מהפסקה הזאת. אם זה לא מספיק, נראה את הפסקה השנייה, שהוא אומר, חוץ מהמדרשי חז"ל, זה גם הגיוני. ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצב בעולם הזה. כי מה הם חיי האדם בעולם הזה, או מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? אם אתה אומר שנולדתי בשביל לנסוע באוטובוס לתל אביב, והחיים שלי זה האוטובוס, זה לא הגיוני. צר לי, לא נוח לי, אני לא יכול לישון פה, אני לא יכול לקרוא, הרעש של הזה, אי אפשר לחיות כך. אז ממילא, ברור שאת האוטובוס עכשיו תסתדר, זה בדיעבד כזה, תסתדר עם זה. העיקר, כשתגיע לבית שלך, תל אביב שם, תנות. זה שבאתי, אמרנו סיפור שממחיש את הרעיון, החפץ חיים היה בדרך כלל. זה אחד מהשירים, לא יודע אם זה סיפור, הפרטים נכונים, אבל בא מארצות תביא למכר בפול, הנה את החפץ חיים. החפץ חיים, אולי את חפץ חיים באיזה דירת חדר, ככה, מה לא, מה זה? תגיע לך, דירה, כמה חדרים. והחפץ חיים אמר, תגיד לי, השיר, איפה יש לך? אבל לא פה, זה פה. בית מלון, שכרתי חדר, אבל יש את זה. ולא, מה, עשיר כמוך גר בחדר אחד, אתה צריך לגור באיזה... ולא, הרב, אתה לא מבין, אני בבית שלי, יש לי דירה ענקי. פה אני אורח, זה חדר במלון. נכון, אמר, בסדר, גם אני אורח בעולם הזה, זה חדר, אני לא צריך יותר לזה. לפי כל ההסתכלות, אני רוצה שנבין את המשמעות של ההסתכלות הזאת. לפי זה, לפי ההסתכלות הזאת, אני חי בעולם שאתה צריך לברוח ממנו. כמה שפחות להנות, להשתמש, לחיות בעולם הזה, הוא... כי זה נסיעה באוטובוס. אין עניין לנסוע שעתיים לתל אביב כשנחוז את זה בעשר דקות. גם את העשר דקות עניין לעשות, אם אני יכול במטוס, לא יודע מה. או בכלל לא לנסוע בדרך, אלא להיות בתל אביב. בשביל מה אני בכלל צריך לעבור בעולם הזה? זה הסתכלות. לפי הרמח"ל, עולם הבא זה לא נכון. זה הסתכלות לא נכונה. עולם הבא כאן, בעולם הזה. והגוף יש לו תפקיד. ויצר הרע והעבירות, תקשיבו טוב, יש להם תפקיד. יש להם תפקיד. אז זה ככה צריך להבין. מה פירוש? מה התפקיד? וזה אגב נותן משמעות למה השם עושה לי צרות. כבר הסברנו את הנקודה הזאת. חוץ מהצרות החיצוניות של איסורים ומחלות וקשיים ומתחים, חוץ מהנושא הזה, סתם. אני רוצה להתפלל, אני רוצה לקום לתפילה. למה אני לא מצליח? למה קשה לי? למה אני צריך להילחם עם עצמי? מה, השם לא יכול לברוא אותי פחות רוצה לישון? אבל זה אופי, זה תכונות. מי ברא אותי ככה? קדם חוק. מה, הוא לא יכול לראות קצת שונה? לקום בבוקר דבר קל, יחסית. אבל יש תאוות יותר חזקות מהשיעות שלי. תאוות אוכל, תאוות מין, יש דברים הרבה יותר עוצמתיים. בסדר, כל אחד מה, מה, מה מפריע לו, כל אחד והקשיים שלו. תלוי איך אדם נולד, אני יודע איך, במה לקלוט, לא יודע. יש אחד שלקום בבוקר זה קל לו, הוא קופץ, אין לו בעיה. אבל בדברים אחרים יש לו קשיים, והוא מתמודד ונופל עד ששלן שם אמרו, בוא שם נמאס, תרד, תעזוב אותי. אתה נותן לי הוראות ומדלת החול אתה מכניס לי בעיות, אז מה עשינו? אז כנראה שאתה לא רוצה את המצוות שלי ואתה לא אכפת לך ממני. אז אם ככה אני נכנס לאדישות. זה מה שקורה לרובנו ביום. עכשיו, מה התמונה שהרמח"ל רוצה להציג ולמה זה נכנס למצוות ישרים? מצוות ישרים יש לו תפקיד. אין עניין עכשיו לדבר פילוסופיה, רק לי רעיונות רוחניים. מה הרעיון שעומד לכל כל זה? אני חוזר על דבר יסודי שכבר אמרנו אותו כמה פעמים. פי הרמח"ל, חיי האדם והטרקלין שמדברים עליו זה חיי הנצח שייווצר אחרי תחיית המתים. תחיית המתים זה לא משהו חד פעמי, זה תהליך מתמשך. דהיינו, אתה חי 70-80 שנים, בשנים האלה יש לך תפקיד לעשות אותו. האדם מת, הגוף נכנס לקבר, וזה דברים שהרמח"ל אומר בדרך השם, הוא לא אומר מה פה. הגוף בקבר עובר תהליך של ניקוי, הוא חוזר להיות עפה, והוא לא נגמר. גם בקבר הגוף נשאר, או עצם העצמות, וגם משהו שנקרא בלשון חז"ל הבלה דגרמה. כלומר, גרמה זה עצם, והבל זה משהו רוחני. לכן, למה אתם קבר צדיקים מתפללים? באמת. התשובה היא, חלק מהנשמה שלו נשארת. חלק מהנשארת. הייתי ספר הרבי מחב"ד, סודו של הרבי, הוא היה קבוע, פעם בשבוע הולך לקבר חותנו חמיב, אבא של אשתו, מ-7-8 בבוקר, ולפעמים 12 שעות עומד ככה. הוא מביא את כל הסכין של כל הפתקים שבקשו מהם להתפלל עליהם, והיה עומד של 12 שעות לך, כל עוד מה, היה מתפלל, לא יודע מה היה עושה שם. והיה חוזר. יש סיפור על בן איש חי, בן איש חי נפטר לפני 90 שנה, חי בבגדד, בעיראק. הרב עובדיה לא ראה אותו, הוא שאיר אותו ילד, וככה מספרים. הבן איש חי, שמו היה, מה שם בן איש חי הפרטי? רבי יוסף חיים, משהו. למה הוא קרא לעצמו בן איש חי? בניו בן יהוידע. ככה הוא אומר, כשהוא בא לארץ ישראל, ובא לקברו של בניה בן יהוידע בצפת, הוא אומר, הוא ייחד ייחודים עליונים, שכב על הקבר, והיום שהוא קם אמר, נכנס בי נשמתו של בניה בן יהוידע, ומאז ואילך הוא קרא לכל הספרים שלו על שם בניה בן יהוידע. בן איש חי נאמר על בניה בן יהוידע, הוא עשה צבא של דוד. יש דברים כאלה, יש דברים כאלה. זה, והנשמה בעולם הנשמה גם אומרת תהליך זיכוך לעתיד לבוא, שזה ימות הגאולה, הגוף והנשמה חוזרים ביחד, ואז מגיעים ליעד הסופי. עכשיו, מה הרעיון אחר המילים האלה? הרעיון אחר המילים האלה הוא כדלהלן. זה ראינו בפסקה בשבוע הקודם, אני מקווה שכולנו היינו וראינו את זה פה. בוא נראה בשבוע הקודם, ואם תעמיק עוד בעינן תראה כי העולם נברא, בסדר? רוצים את זה? נקרא את זה, נראה. ואם תעמיק עוד בעינן תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבורו, הנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצור ונדבק בבור, או משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בו, או הוא מתעלה והעולם עצור מתעלה. זאת אומרת ככה, השם ברא עולם שיש בו קלקולים, יש בו יצרים, יש בו רוע. עכשיו לא מדבר על יהודים, עכשיו לא מדבר עליך, לא מדבר עלינו אופן אישי. העולם הוא יש בו רוע, אין מה לעשות. יש מחלות, יש רעידות אדמה, אנשים מתים. בסוריה אנשים נהרגים באלפים אלפים. זה רוע. הרוע הזה יתלבש שם. אבל כל אחד מבין גם לנו יש רוע. גם לנו יש רוע. כשאתה רואה שהחבר שלך נכשל במשהו, אתה צוחק. למה אתה צוחק עליו? זה מסכן, מה? למה אתה צוחק עליו? יש בי רוע. נכון, ברוך השם, לא הרוע של להרוג בני אדם. אז זה אותו רוע, שגם אצלי קיים. למה כשאתה רואה אוכל אתה מתנפל עליו? מה יש? הוא יותר מאופק, לא כי הוא נהיה בן אדם יותר טוב, כי פשוט הוא פחות תוקפני, כי הוא נרגע.
אבל יותר מאופק, המשך של הבן שלו הוא שאפשר לראות את זה אצל ילדים, את האכזריות.
נכון, טוב מאוד, הערה שלך מעולה, נכון. כי באופן גולמי יש רוע בעולם. מישהו צריך לתקן את הרוע הזה. איך זה יתוקן? אומר לך, הוא קורא לבן אדם, אומר לו, בוא, זה רק יהודי. אומר לו, אני אברא אותך עם גוף גשמי. למה? כי אם לא לך גוף גשמי, אתה לא תוכל לתקן את העולם הגשמי המקולקל. אני לוקח אותך, מחדיר אותך למקום הכי מתונף שקיים, זה העולם הזה. עם כל התאוות והיצרים, וגם בך אני שם חלק מהיצר הרע. ולמה? כדי שאתה תתמודד עם היצר הרע, וכשאתה מתמודד עם היצר הפרטי שלך, אתה מכניע אותו, דרך זה אתה מכניע את הרוע העולמי. אתה מתקן אותו. כן, אבל המטרה היא לא אתה היחיד, כי אם אני הייתי היחיד, למה השם ברא בי רע? מה הוא רוצה ממני?
אבל אתה מתגן עצמך, אז אתה מתגן
עצמך. אבל למה נולדתי? לא! מה זה לתקן את עצמי? ריבונו של עולם, אל תברא אותי, ואל תגיד, תקן את עצמי. אם לא הייתי, אז בכלל לא הייתי צריך לתקן את עצמי. למה ש... אני רוצה שנבין, קשה לנו בעולם הזה, זה לא הור. מה זאת אומרת? אנחנו עכשיו צריכים להתחיל לעוד מעט לסדר גמרא ללמוד. קשה לי ללמוד גמרא, מה אני אעשה? נרמה את עצמנו. אבל זה התפקיד שלנו. אז למה השם ברא אותי באופן כזה? למה הוא לא ברא אותי חלק בלי יצר רב? שאני אשם מול דף גמרא ואני אלמד גמרא כמו הרב נמצא. למה זה לא קורה לי? התשובה היא, אז אם אני תתגבר, תימד תורה, כי זה טוב לך באופן אישי, אז ריבונו של עולם לא רוצה. אל תברא אותי ואל תיתן לי. לא רוצה את ה... לא רוצה. אבל לא, אתה לא חי לבד. על ידי ההתגברות שלך אתה נהיה שותף לקדוש ברוך הוא בתיקון עולם. זה הסתכלות אחרת לגמרי. ומהו העולם שאנחנו מצפים אליו? זה עולם הגאולה של העתיד לבוא. ובינתיים אתה לא סובב, בינתיים אתה ממלא תפקיד. זה היפוך ההסתכלות על החיים. קשה לך לקום בבוקר, אל תתעצבן. תגיד ריבונו של עולם, אוי, אני מודה לך, ריבונו של עולם, בחרת בי שיהיה לי קשה כדי שאני אתגבר על יצר השינה. ועל ידי זה העולם יתוקן. אני שליח שלך, אני חייל שלך. ואתה היטלת על את התפקיד הזה. זה מה שאמר המסר שלך. עכשיו גם מובן למה הוא כתב את זה פה. הרי זה דברים עמוקים, גבוהים מאוד. ובסד שם לא עוסק בדברים כאלה. כי הוא בא להסביר לך מה החשיבות של המצוות. הוא בא להסביר לך, איך אמרנו בתחילת הפרק, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמץ אל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. האדם צריך לדעת מה התפקיד שלו, לקראת מה הוא נולד, מה עניינו בעולם הזה. רק מי שיודע את התפקיד שלו, הוא גם יתחיל לבצע בעניינה. אז יוצא למעשה, כל פעולה חיובית, התוצאה שלה היא תוצאה נצחית. כל פעולה שלילית, משמעותה חורבן ונפילה של העולם. זה, אתה יכול להגיד לי, כן, מה באמת? מי אמר זה נכון? לא יודע. זה משהו נבואי, הנביאה. רק בורא עולם שברא את העולם וטבע את חוקי העולם גילה את הסודות. שאלה צריך ללכת רחוק, אנחנו עומדים בקריאת שם כל יום. זה היה אם שם אתם אומרים, ואם לא בחרף השם מצא את השמיים. רק רגע, מה? מניח תפילה זה לא קשר? מה קשר? זה הקשר. הפעולה שלך יש לה השפעה על העולם הגשמי. כתוב. זה כתוב בתורה, זה לא המצאה של המצאה. פרשת נוח, קץ, כל בשר בא לפניי. מה קרה? למה? ויש אנשים חטאו אז העולם נהרס? מה אחי? מה הקשר? אז כבר אתה רוצה להרוג בן אדם שחטאו, תערוג אותם, אבל למה אתה הורס את העולם? התשובה היא לאדם שהשפעה לבריאה. השפעה רוחנית. וכיוון שהעולם מתנהל על פי חוקים רוחניים ולא על פי חוקי הטבע, אז זה יוצא. לכן להבין את המשמעות, המשמעות של, של, של כל אחד מאיתנו. אין, אני לא, אני שונה ממנו, לכן אני קיים, גם הוא קיים. כי אם אני והוא עושים את אותה מצב, שמעת על שני אנשים עושים אותו דבר. התשובה היא, לי יש קשיים אחרים, כי הוא מצב, ולא יש קשיים אחרים. הוא, כשמתגבר על הקשיים שלו, הוא מתקן תיקונים מסוימים. וכשאני מתגבר, אני מקנה תיקונים מסוימים, וסך הכל כל התיקונים הוא יבנה את העולם העתידי. העולם העתידי נבנה על ידינו. זה לא, אנחנו אומר, טוב, תשתוללו, תעשו עבירות, אחרי כמה שנים נעצור, אני מדבר איתכם. מה, זה לא הולך כך. זה לא הולך כך. טוב, עד פה דברינו בקטעים האלה. יש לנו עוד שתיים של דקות, סליחה. אז בוא נראה עוד פעם. ותראה באמת שכבר לא יוכל, אני קורא את הפסקה השנייה עוד פעם. ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצב העולם הזה. כי מה הם חיי האדם בעולם הזה, או מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? ימי שנותן בהם 70 שנה, ועם גבולות 80 שנה, ורבה מעל ועוות. בכמה מיני צער וחולי מחאובים ותרדות, ואחר כל זאת המוות. אחד מיני אלף לא יימצא שירבה העולם לו הנאות ושלווה אמיתית, וגם הוא אילו יגיע למאה שנה כבר עבר יותר מן העולם. זה לא קטע שבא לייאש אותך. תראה, למה זה כלום, שווה שום דבר, הכל, הוא לא בא לייאש. הוא בא להסביר לך, אל תתלה את יהבך בעולם הגשמי של החיים אותו. לא זה מטרת התפקיד שלך. זה כמו אדם שכנס לאוטובוס ולהתלהב מהאוטובוס. כן, יש לך פה בלבול. אז אני צריך להסביר לך, תשמע, אוטובוס זה לא החיים שלך. והאמת היא קל לומר את זה. בשכל, קשה ליישם את זה. למה קשה ליישם את זה? כי כל אחד אתן צריך לעשות חשבון, איפה עולם החוויות שלי נמצא? עכשיו זה דוגמה מאוד פשוטה. אדם עושה עבירה. מה עשית? אתה לא יודע זה אסור? אומר וואי, לא סדר. תהיית, טוב, יאללה, בסדר. קורה, טועי. בסדר, קורה. מה, אתה לא מדבר לשון לפעמים? קורה, ככה הוא, לא משיכה. לא רוצה להגיד אדישות, אבל בסדר. הוא ממשיך לנשום גם אחרי שעשה את העבירה הזאת. אבל לעומת זה, הוא טעה ואיבד 100 שקל. מה הוא אומר? טוב לא קרה אין דבר, ממשיך הלאה. וואי, מה שאיפה, מה שאיפה, נשאר וזה, ואחר כך הוא מבואס עם עצמו, איפה אני לא מרוכז, אני מאבד. למה? התשובה היא שעולם החוויות שלך הוא בכסף, לא בתחילות. כי אם עולם החוויות שלך במצוות, אז על קיום מצווה היית שמח, ועל עבירה היית עצוב. ובענייני עולם הזה זה היה הפוך. אבל רובנו לא חיים. עולם החוויות שלנו הוא שונה. יהודים שם בוסטמן, את הספר, יש פה ספר, ספר שלו, קונטרס שיעורי, הוא נפטר לפני 20 שנה, יצחק ספיר, בא ללמוד עם הרבנצבך בימי ראשון, אני מתכוון. הוא למד אצל אבו סנאי כמה שנים טובות, אבל זה היה ענק, גאון הגאון, אין מילים, טוב, הכל רב הוא מענק, באמת הם מהסדר גודל העולמי וכו', אבל הוא הסתגר עוד איזו ישיבה קטנה שהוא הקים ברחבה בירושלים, עד סוף ימיו. למה הוא הסתגר? כבר עבר את השואה, בצורה מאוד קשה, היה לו בן יחיד שמול עיניו הנאצים עצרו אותו, הוא ברח וחי ביערות כמה שנה, שנתיים, כשהוא בא לארץ אז הוא מסתגר, הוא לא, כאילו התנתק מהעולם, לא רצה. הוא מספר ששני דברים כבר לא מעניין אותו בחיים, כבוד וכסף. למה? הוא אומר, כשהיה בן 18, ככה הוא כותב, בספרים שלו, כשהוא נכנס לאחד האספות, החפץ חיים קם לפניו, שנה בן 18, ויחד איתו כל גדולי הדור גם כבוד. כי בגיל 18 כבר ידע את כל הש"ס בעיון, היה שמו כאחד מגדולי העולם. דבר שני, כסף. מה הסיפור? הוא אומר, הייתי בצעדות המוות בשואה. ולפניי היה יהודי. שכל הזמן היה למה? יש לי בכיס פאק של השטרות, והנאצים יימו שכל אחד שיתפס באיזו כסף יראו בבו, ואני לא יודע מה לעשות עם ה... לא יודע, אלפי ה... לא יודע, רובלים, לא יודע מה לעשות עם זה. אז הוא אומר, הצעתי לו שכשנגיע שם לסיבור הנאצים לא יתאר, חייל הנאצי לא יראה אותך, תשמיד את הכסף מהכיס וכאן תמשיך למצוא. הוא עשה את זה, ואחר זה היה כל כך מבסוט אותו יהודי, הוא ניצל, ניצל מהכסף שלו, עכשיו הוא לא, לא, לא ירצחו אותו. ובאותו רגע ראיתי מה זה שכסף הוא אפס. הוא אומר, מאז שני הדברים האלה כבר לא מדברים, כסף וכסף, אבל להשתחרר מתאוות כסף זה דבר חשוב. להשתחרר מכבוד. לכן הפסקה הזאת היא קלה להגיד אותה. העולם הזה הוא לא משמעותי, אבל קשה מאוד לחיות אותה. כלום לא משמעותי, יותר משמעותי. זה שיהיה בית, זה שיהיה ישן, זה שיהיה לי זה, זה שיהיה זה, זה זה, זה זה, מה? אני אגיד לך, לא, תשמע, לא משנה, תעבור הלאה. ארוחה אחת בישיבה לא נותנים, או קצת לא אוכל לא טוב, אני לא נחל שעתיים לא לומד. כי אנחנו שתולים בעולם הגשמי. טוב, זה המשימה.